הגידו כן. למה יפנים מעריכים חיים 7 שנים יותר מאשר בארצות הברית? מה הופך את הפנסיונריות של זימבבואה לכל כך מאושרות? וכיצד היחס השלילי למבוגרים במערב ממש מקצר את חייהם? שיחה עם פרופסור בקה לוי, מומחית לזקנה מאוניברסיטת ייל. כתבתו של צח יוקד. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בזמן שלמדה לתואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת הרווארד, זכתה פרופסור בקה לוי במלגה יוקרתית מטעם קרן המדע הלאומית של ארצות הברית. במסגרת המלגה נשלחה לוי לסמסטר לימודים ביפן, שם הייתה אמורה לנסות לפצח את סוד אריכות הימים של תושבי המדינה. נכון לשנת 2020, ממוצע תוחלת החיים ביפן עומד על 84.62 שנה, לעומת 77.28 שנה בארצות הברית. אלא שלפני שעלתה למטוס, החליטה לוי לקפוץ לביקור קצר בבית סבתה שבפלורידה. אני זוכרת שברגע שנפגשנו, היא אמרה שהפנים שלי מעט חיוורים, ושאני צריכה קצת ויטמין C. היא נזכרת בשיחה מביתה שבקונטיקט, שם היא מכהנת כפרופסורית בחירה לבריאות הציבור ולפסיכולוגיה באוניברסיטת ייל. היא הציעה שנלך לסופרמרקט לקנות פירות, שיחזירו לי את הצבע ללחיים. באחד המעברים בסופרמרקט נתקלה סבתה בקרטון סחורה שהיה מונח על הרצפה, מעדה ונחבלה ברגלה שהחלה לדמם. כעוסה ופגועה, היא נקשה למנהל החנות ומחתה בפניו על הרשלנות שהובילה לנפילתה. אל תשאיר קופסאות באמצע החנות, היא אמרה לו. אלא שזה הדף אותה בתקיפות והשיב, זו לא הבעיה שלי שאנשים מבוגרים נופלים כל הזמן. אל תאשימי אותי. סבתה אמנם נחבלה ודיממה, אך הדברים שהטיח בה המנהל כאבו לה יותר. בערב היא התקשרה אליי וביקשה ממני להסיע אותה למחורת לספר שלה. נזכרת לוי ומתארת איך סבתה הביעה את חששה לעלות על הכביש לבדה, כיוון שהביטחון העצמי שלה נפגע. מנהל החנות הפגין כלפיה גילנות מכוערת, והיא הפנימה את המסר שלו והחלה להרגיש פחות טוב עם עצמה, אומרת לוי. היא החלה להראות סימנים של דיכאון, חששה לנהוג לבד, איבדה את התיאבון. בסופו של דבר היא הייתה מספיק חזקה ובטוחה בעצמה כדי לחזור לתפקוד מלא כעבור כמה ימים, אבל זה לא המצב במקרה של הרבה מבוגרים אחרים בני גילה, שפעם אחר פעם ממשיכים לקבל את המסרים השליליים האלה מאנשים שסביבם. יותר מ-20 שנה לאחר אותו ביקור והנסיעה ליפן, החליטה פרופסור לוי לקחת את אותה אפיזודה קצרה ולהפוך אותה למחקר פורץ דרך, שאת מסקנותיו היא שותחת כעת בספרה החדש Breaking the Age Code, לשבור את סופן הגיל. זהו תיאור של עשרות ניסויים ומחקרים שערכה לוי בשנים האחרונות ושמוכיחים לדבריה מעבר לכל ספק כי לתפיסת הגיל, כפי שזו באה לידי ביטוי במדינה מסוימת, יש השפעה ישירה על הליך ההזדקנות של תושביה. לא מדובר רק על פגיעה במצב הרוח או בעיבוד הביטחון העצמי, כפי שקרה לסבתה, אלא להשפעה אמיתית על המצב הנפשי והפסיכולוגי של האוכלוסייה המבוגרת ועל יכולת השמיעה, הראייה, תפקוד הזיכרון והניידות. האם זה אומר שנמצא הפתרון לזקנה, לדעיכה הטבעית שבאה עם הגיל? אי אפשר לעצור את ההזדקנות, אבל זו עובדה שעם תפיסת גיל חיובית, יש לא מעט אנשים שבגיל מאוחר מתחילים לפרוח. יש דוגמאות שאני מביאה בספר על אנשים שבגיל 80 מתחילים לרוץ מרתון לראשונה בחייהם, על אישה שבגיל 80 הפכה לשחיינית מקצוענית. אבל הזיכרון של אנשים בכל זאת נחלש עם הגיל, לא? זה נכון שאלמנטים מסוימים של הזיכרון נפגעים עם הגיל. אבל מחקרים מראים שיש יכולות של הזיכרון שלא רק שלא נפגעות, אלא אף משתפרות עם השנים. באותו אופן מחקרים מראים שהיכולת המטה-קוגניטיבית שלנו משתפרת עם השנים. יש מחקרים שמצביעים על כך שיכולת זיהוי דפוסים משתפרת עם השנים, היכולת לפתור קונפליקטים, לווסת ולשלוט על הרגשות, ועוד לא מעט דוגמאות לגדילה ולצמיחה שבאות בשלב מאוחר של החיים. כדי להמחיש טוב יותר למה היא מתכוונת, חוזרת פרופסור לוי לביקור שלה ביפן בשלהי שנות ה-90. הדבר הראשון ששמתי לב אליו הוא עד כמה היחס של החברה ביפן כלפי האנשים המבוגרים שונה מהיחס בארצות הברית, היא מספרת כעת. עבדתי שם עם תלמידי קולג' מקומיים על פרויקט שמשווה בין ספרי ילדים בארצות הברית לבין ספרי ילדים ביפן. ומצאנו הבדל מובהק באופן שבו האנשים המבוגרים מתוארים בכל אחת מהמדינות. אם ביפן הזקן מוצג כגיבור, הרי שבארצות הברית הזקנים מתוארים באופן להגני, כאנשים לא מעודכנים, חלשים, אלה שמפריעים לגיבור. גם בסרטים ובתוכניות הטלוויזיה האמריקאיות הזקנים לא פעם מוצגים כאנשים גסי רוח וכמוסה ללעג. בספרה המתארת לוי את אירועי חג הקאירו נו היי, כבוד לאדם המבוגר ביפן. באירועים אלה מתקיימות ברחוב תהלוכות המוניות של אנשים בשנות ה-70 וה-80 לחייהם, שלוי מתארת אותם כשרירנים, חלקם צועדים ללא חולצה, מפזזים, מרימים משקולות ומשוויצים בגוף החסון שלהם. לצד אותן תהלוכות נערכים שורה של אירועים שמוקדשים לאוכלוסייה המבוגרת, ממסיבות ריקודים, דרך סלסילות אוכל שמחלקים להם תלמידים צעירים, ועד לשיעורי גיטרה שמוצאים להם בחינם. אז מסיבות זה נחמד ותהלוכות זה תמיד טוב, אבל איך כל זה משפיע באופן ממשי על איכות החיים ועל מצבם הבריאותי של הזקנים? ביפן, בניגוד למדינות רבות בעולם המערבי, אף אחד לא עושה עניין מתופעת המנפוזה שנשים חוות כשהן מגיעות לגיל המעבר, כותבת לוי בספר. התוצאה? נשים יפניות חוות הרבה פחות גלי חום, כמו גם סימפטומים אחרים שקשורים למנפוזה, לעומת נשים באותו גיל בארצות הברית ובקנדה. דוגמה נוספת, היא כותבת, נוגעת לגברים היפנים המבוגרים. מחקרים שונים מצביעים על כך שהגברים היפנים נהנים מרמה גבוהה של טסטוסטרון ביחס למקביליהם בעולם המערבי. או כפי שמנסחת זאת לוי בספרה החדש, הליבידו שלך מזדקן באופן שונה בהתאם לאופן שבו החברה רואה אותך ומתייחסת אליך. מה שמוביל לשאלה, כיצד מודדים בכלים מדעיים תפיסת גיל חיובית או שלילית. לוי מספרת בהקשר זה על שני כלים מרכזיים ששימשו אותה ואת שאר צוות החוקרים בעבודה שלהם. בראשון התבקשו הנשאלים לציין 5 מילים שעולות להם בראש כשהם חושבים על אדם מבוגר. בספר מביאה לוי בהקשר זה שתי דוגמאות. של רון, אמריקאי בן 79 מצד אחד, וביו, סינית בת 82, מן הצד השני. 5 המילים הראשונות שרון תיאר באמצעותן אדם מבוגר היו סנילי, איתי, חולה, עקשן ומצוברח. ומה לגבי ביו הסינית? במקרה שלה, ולא במקרה, כפי שמדגישה לוי, היא ראתה אדם מבוגר במונחים של חכם, חובב אופרה, אוהב ספרים, הולך הרבה ואדיב. הכלי השני הוא אוסף של עשרות הנחות שהנשאלים התבקשו לציין אם הם מסכימים או לא מסכימים איתן. למשל, אדם מבוגר פחות מועיל מאדם צעיר. לאנשים מבוגרים לוקח יותר זמן ללמוד דברים חדשים. אנשים מבוגרים סובלים מדיכאון וכולי. ניסוי אחרי ניסוי מצאתי שאנשים מבוגרים עם תפיסה חיובית יותר לגבי תהליך ההזדקנות, מפגינים יכולות פיזיות וקוגניטיביות טובות יותר מאנשים עם תפיסת גיל שלילית, אומרת לוי. כך, למשל, רצתה פרופסור לוי לבדוק את ההשפעה שיכולה להיות לתפיסת הגיל על היכולות הפיזיות והמוטוריות של האוכלוסייה המבוגרת. לצורך כך היא הזמינה למעבדה שלה באוניברסיטת הרווארד קבוצה של עשרות אנשים מבוגרים שחולקו לשתי קבוצות מיקוד שונות. בקבוצה הראשונה התבקשו המשתתפים להביט בתמונה של שור, כשמעליה הופיעו לפרקי זמן קצרים מילות תואר שליליות שקשורות לתהליך ההזדקנות. מצד אחד לאט מספיק כדי שהמילים ייקלטו בתודעה של המשתתפים, ומצד שני מהר מכדי שיהיו מודעים לכך. בקבוצה השנייה נחשפו המבוגרים לאותה תמונה, אבל כשמעליה הוצגו שמות תואר חיוביים. אף שהם נחשפו לשמות התואר על המסך למשך 10 דקות בלבד, ראינו שאלה שנחשפו לשמות התואר החיוביים הציגו יכולות גופניות משופרות יותר, הן מבחינת קצב ההליכה והן מבחינת האיזון. הבדיקה נעשתה באמצעות סוליות חכמות שמדדו את משך הזמן שהרגליים באוויר בין צעד אחד לאחר, היא מסבירה כעת. בהקשר זה חשוב לה להדגיש כי כעבור כשעה השפעת הניסוי על היכולות הגופניות של המשתתפים הלכה ודעכה. אלא שמבחינתה של לוי מדובר בהוכחה מובהקת להשפעה של המסרים הללו. בניסוי אחר ביקשה פרופסור לוי לבחון את ההשפעה שיש לתפיסת הגיל על היכולת של אוכלוסייה מבוגרת להחלים מפגיעות גוף, לא פעם כתוצאה מנפילות או מתאונות שונות. לצורך כך ערכה לוי מחקר בהשתתפות 598 משתתפים, שבו הם התבקשו בשלב הראשון להשיב על שאלון מהסוג שאמור היה לשקף את תפיסת הגיל שלהם, בין השאר על ידי ציון 5 תיאורים שעולים לראש בהקשר של אדם מבוגר. בשלב השני עקבו לוי וצוות החוקרים אחר תהליך ההחלמה של המשתתפים על פני פרק זמן מתמשך שלא פחות מ-10 שנים. זאת במטרה לבחון בזמן אמת כיצד אותם אנשים מחלימים ממחלות, תאונות או פגיעות גופניות מכל סוג שהוא. מה שמצאנו במחקר שלנו הוא שאנשים שהציגו תפיסת גיל חיובית בשאלון הראשוני היו בעלי סיכויי החלמה גבוהים בהרבה ביחס לאנשים שהציגו באותו שאלון תפיסת גיל שלילית. למעשה מדובר היה בסיכוי גבוה ב-44% לחזור לתפקוד מלא לעומת אנשים עם תפיסת גיל שלילית. ואולי הקשר הוא קשר הפוך. כלומר, לא תפיסת הגיל היא שמובילה לבריאות טובה יותר, אלא אורח חיים נכון ובריא במהלך החיים מוביל לבסוף גם לתפיסת גיל חיובית יותר. זו השערה הגיונית, אבל חשוב לציין שבמחקרים שלנו ניטרלנו מראש משתנים כמו מצב רוח, מצב נפשי, רקע רפואי, פעילות גופנית ועוד. בנוסף, בחלק מהמחקרים חילקנו את המשתתפים לפי חלוקה מקרית, בלי לדעת מה המצב הבריאותי או הנפשי של כל אחד מהם. ואף על פי כן ראינו בבירור שאלה שנחשפו למסרים חיוביים הלכו מהר יותר ומאוזן יותר לעומת הקבוצה השנייה. ומה לגבי הקשר בין תפיסת הגיל וההזדקנות לבין דעיכת הזיכרון והסיכוי לסבול מדימנציה או מאלצהיימר? לצורך כך ערכה לוי שורה של ניסויים, כולל אחד שבו השוותה בין 3 קבוצות ייחוס שונות של משתתפים. קבוצה אחת של מבוגרים סינים, קבוצה שנייה של מבוגרים אמריקאים, וקבוצה שלישית של אמריקאים חרשים. את הסינים בחרה בגלל מה שהיא מתארת כתפיסת הגיל החיובית כלפי האוכלוסייה המבוגרת. את החרשים, לעומת זאת, בחרה בגלל מה שהיא מתארת כקהילה רב-דורית באופן מובהק. 90% מהחרשים נולדים להורים בעלי יכולת שמיעה, מה שמוביל לכך שברגע שילד חרש פוגש באדם מבוגר חרש, הוא לא פעם מפתח כלפיו הערצה ורואה בו מודל לחיקוי. לוי ערכה לחברי 3 הקבוצות מבחן זיכרון אחיד, מהסוג שמקובל לערוך לצורך אבחון בעיות בתפקוד הקוגניטיבי, שהורכב בין השאר מהיכולת לזכור צורות מסוימות, תבניות, דפוסי נקודות וכו'. הקבוצה שהפגינה בשאלונים את היחס השלילי ביותר כלפי אוכלוסייה מבוגרת, הייתה זו של האמריקאים בעלי יכולת השמיעה, כשבאופן לא מפתיע, חבריה היו גם אלה עם הזיכרון החלש ביותר, כפי שהשתקף במבחן. היא מסבירה. מנגד, הסינים שהשתתפו במבחן היו בעלי הגישה החיובית ביותר כלפי אוכלוסייה מבוגרת, ובהתאם גם עם הזיכרון הטוב ביותר. בספרה היא מציינת בהקשר זה כי מה שהדהים אותי הוא שבסין אנשים מבוגרים קיבלו במבחני הזיכרון ציון זהה לזה של הצעירים. במילים אחרות, אדם זקן בסין יכול לצפות לזיכרון זהה לזה של הנכד שלו. ומה לגבי הסיכוי לסבול מאלצהיימר? אנחנו יודעים שיש אנשים שנולדים עם וריאנט שונה של גן שמשפיע על הסיכוי שלהם לסבול מאלצהיימר, היא אומרת. אבל המחקרים מצאו שרק מחצית מהנשאים של הווריאנט הבעייתי סובלים בסופו של דבר מאלצהיימר. איך היא מסבירה את זה? לצורך כך חוזרת לוי לניסוי גדול ומקיף שערך ב-1958 המכון הלאומי להזדקנות. על פי הניסוי ההוא, בקרב אלה שנשאו את הווריאנט, הסיכוי לסבול מאלצהיימר היה נמוך ב-47%, אצל אלו שגילו גישה חיובית כלפי תהליך ההזדקנות, לעומת אלה שהפגינו יחס שלילי. עוד מצאה כי אלה שהפגינו בשאלונים יחס שלילי כלפי הזקנה, סבלו מהתכווצות מהירה פי 3 של ההיפוקמפוס, אותו אזור במוח שאחראי על הזיכרון. הנתון הזה מלמד אותנו שלתפיסה שלנו ביחס לזקנה יש השפעה ישירה על איך הגנים באים לידי ביטוי ומשפיעים על הגוף שלנו. אחד הקטעים המרתקים בספר הוא המקרה של עיירה קטנה בשם אוקספורד שבאוהיו. ב-1975 נערך בעיירה מחקר שבמסגרתו התבקשו כל התושבים בני ה-50 ומעלה לענות על שאלון בנוגע לתפיסתם את החיים שלאחר גיל הפרישה. עם השאלון הזה, כפי שמדגישה לוי בספר, אף אחד לא עשה יותר מדי. אלא שאז היא נחשפה לאינדקס המוות הלאומי של הממשל האמריקאי. לוי החליטה להרים את הכפפה ולהשוות את התשובות של הנשאלים מאוקספורד לתאריך הפטירה שלהם, ומצאה כי אלה בעלי התפיסה החיובית כלפי הזקנה נהנו מתוחלת חיים ארוכה ב7.5 שנים בממוצע, לעומת אלה שהציגו באותו שאלון גישה הפוכה. אם וירוס לא ידוע היה מקצר את תוחלת החיים שלנו ב7.5 שנים, היינו משקיעים מאמצים גדולים כדי להבחן את הגורמים לווירוס ולמצוא תרופה, היא כותבת בספר. במקרה הזה, אחד הגורמים העיקריים לקיצור תוחלת החיים ידוע לנו, היחס החברתי המבזה כלפי אנשים מבוגרים. דרוש טיפול מובנה של דלגיטימציה לאותן תפיסות משפילות כלפי האוכלוסייה המבוגרת. בספר את משווה את היחס כלפי הזקנים ואת הופעת הגילנות באופן כללי, לאפליה וליחס השלילי כלפי אוכלוסיות מיעוט אחרות בחברה האמריקאית, כמו למשל השחורים. את מתארת תהליך דומה של הפנמה עצמית, של קליטת המסרים החברתיים, שבעקבותיה נפגע הערך העצמי שלהם. אנחנו יודעים על מחקר בארצות הברית שמצא שכאשר תלמידים שחורים שניגשו למבחן, התבקשו לסמן את השיוך הדמוגרפי שלהם, הם קיבלו ציון נמוך יותר מתלמידים שחורים שלא התבקשו לעשות זאת. אנחנו יודעים ממחקרים שילדים מפתחים תפיסה פנימית לגבי מקומם החברתי כבר בגיל 3. כשמדובר בתפיסת הזקנה, מדובר בתפיסות שאנשים מאמצים בשלב מוקדם של חייהם, הרבה לפני שהם הופכים לזקנים בעצמם. הם כבר מוצפים בעשרות שנים של מסרים שליליים לגבי הזקנה. כמעט כל מה שאנחנו יודעים על איך לשפר את מצבם הנפשי של המבוגרים, מבוסס על מחקרים שנעשו במדינות המפותחות, כותבת לוי, ומציינת כי אחד מיוצאי הדופן בהקשר זה, הוא מחקר שערך פסיכיאטר מזימבבואה, ושמו דיקסון צ'יוונדה, הוגה יוזמת ספסל החברות. רעיון שמושתת על הערכה הגדולה שקיימת במדינה כלפי האוכלוסייה המבוגרת. בשלב הראשון גייס צ'יוונדה 14 סבתות מקומיות ללא כל הכשרה מקצועית, שישבו על ספסלים ציבוריים וישוחחו עם תושבים מקומיים שיבואו אליהן עם הבעיות האישיות שלהם, החל בבעיות בעבודה וכלה בבעיות ביחסים בבית. בספר מצוטט צ'יוונדה כשהוא מסביר כי התפקיד שלי היה להעצים אותן באופן שיגרום להן לנצל את הכלים ואת הידע שהן רכשו עם השנים. כמו למשל את יכולת ההקשבה שלהן, את האמפתיה, את היכולת לנחם. היוזמה זכתה להצלחה מסחררת כשהיא מתרחבת מ-14 ל-800 סבתות שמשמשות על תקן יועצות, כשלא פחות מ-75 אלף אנשים באו לבקש את הצטן. לדברי לוי, ההצלחה קשורה לתפיסת הגיל החיובית שקיימת במדינה. הדבר הראשון שעולה בראשם של תושבי המדינה בהקשר של אנשים זקנים הוא כבוד, היא כותבת. המעניין בניסוי הזה הוא שלא רק האנשים שבאו להתייעץ הרוויחו ממנו, אלא שגם הצוון של הסבתות עצמן השתפר, כי הן הרגישו שיש ביכולתן לתרום לחברה, להיות חלק מועיל מהקהילה שלהן. מה בעצם גורם להבדלים ביחס לזקנה בין מדינות שונות? במקרה של החברה היפנית, למשל, מדובר בחברה שהיא מאוד קולקטיבית באופייה, לעומת החברה האמריקאית שהיא הרבה יותר אינדיבידואליסטית. כשהורים אמריקאים מנסים לשכנע את הילדים שלהם לאכול, הם אומרים, תחשבו על הילדים שגובעים ברעב באתיופיה. כשהורים יפנים מנסים לשכנע את הילדים שלהם לאכול, הם אומרים להם, תחשבו על החוואי שעבד קשה כל כך כדי לייצר את האורז הזה בשבילכם. התאגידים בארצות הברית מחנכים את העובדים לעמוד מול המראה ולהגיד, אני יפה. ביפן מחזיקים ידיים בתחילת יום עבודה ואומרים זה לזה, אתה יפה. הבעיה בארצות הברית היא התעשייה המסחרית החזקה שגורפת רווחים אדירים כתוצאה מהרתיעה והיחס השלילי כלפי הזקנה, באופן שהוא יותר עמוק ויותר מושרש מאשר במדינות אחרות. המסר שמועבר לאנשים בארצות הברית הוא שהם צריכים להילחם בסימני הזקנה, להעלים את הקמטים, לצבוע את השיער, עד שהם בעצמם מפסיקים להרגיש בנוח עם עצמם. אחד הנתונים המפתיעים בספר החדש נוגע ליחס השלילי כלפי זקנים דווקא בקרב הקהילה הרפואית. תהליך של דברייך מתחיל עוד בזמן לימודי הרפואה. הדוגמה של הרופאים היא דוגמה מובהקת לחינוך הקלוקל בחברה שלנו בכל הנוגע להתמודדות ולסיוע לאוכלוסייה המבוגרת. מה שהוביל לכך שבלא מעט בתי ספר לרפואה רצו לפתח את האמפתיה של הסטודנטים כלפי אוכלוסייה מבוגרת על ידי כך שהלבישו על אותם סטודנטים כל מיני נכויות מלאכותיות כדי שהם ייכנסו לנעליים של הזקנים. סטודנטים התבקשו להסתובב עם משקפיים שטשטשו את הראייה שלהם, עם מטמי אוזניים שיקשו עליהם לשמוע, עם משקולות על הרגליים שהכבידו על התנועה שלהם ועוד. אלא שבפועל זה הוביל לפיתוח של יחס שלילי וגילני של הסטודנטים כלפי אנשים מבוגרים. במקום זה נדרש ללמד אותם להעריך את האוכלוסייה המבוגרת ולחשוב על דרכים יצירתיות להפיק ממנה תועלת. אין פלא שסקר מצא שאחד מכל 5 מבוגרים דיווח כי היה קורבן לגילנות בעת קבלת טיפול רפואי, בין היתר כתוצאה מאותה הדרכה כושלת, שבמקום להעצים את האמפתיה, מגבירה את תפיסת היחס השלילי כלפי אנשים מבוגרים. הגידו כן. כתבתו של צח יוקד. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.